משימה. אנחנו עם הרעיון. רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
ואת לא כאן, עכשיו נגמר לנו הזמן. אולי תגידי מה ניתן עוד לעשות בינינו. את כל הזמן חושבת שרק את בתוך הראש שלי כמעט, וכל העולם סביבך. כן, כשאת תחזרי אליי, איי, 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 אל תבואי ותגידי לי עד מתי.
אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול בשידור חי, וניתן להצטרף אלינו גם דרך הפייסבוק של רדיו סול, www.radiosol.com.il. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. אני שמח לארח הערב שוב ברדיו סול את הרב דוקטור אריאל פיקר, שהוא רב מהמגזר הדתי ציוני לאומי, חוקר ומרצה במכון הרטמן ובמכון שכטר, ולא מזמן השיק את ספרו הטרי בשם שבת של חירות. ואימו נדון בשאלות, האם זקוק האדם להשגחת אל, או קיימת לו האפשרות לבחירה חופשית ללא עזרת האל? וכן, מהי מטרות מצוות התורה, ואלו מהן חשובות יותר, ואלו הן חשובות פחות? ואחרון, השכר והעונש הצפויים לאדם. ולפני שנצא לדרך, נשמע לבקשת אורחינו את השיר.
Thank you. במקומות המוכרים לא שומעים, לא רואים, כאילו אנחנו אוויר. עוד מעט תיגמר הסרט, בקרוב המציאות, התמונה מטושטשת והצליל לא ברור.
הרב דוקטור אריאל פיקר, אתה איתנו?
שלום, ערב טוב בן, שלום למאזינים.
אולי אתה מצטרף אליי למחשבה ולהרגשה שאנחנו לא כולנו עבדים?
אני חושב שיש לנו נטייה כזאת, כן, להיות עבדים של משהו או של מישהו, וזה דבר שאנחנו צריכים להתגבר עליו.
טוב, אז אנחנו עם המחשבה הזאת, הפוריה, נצא לדרך. האמת היא שהזמן קצר בנושאים מרובים, ונתחיל, ומוטב שנתחיל בנושא, השגחת האל על האדם. תגדיר למאזינים מה הכוונה בהשגחת האל על האדם.
כן, אז למושג הזה, השגחה במסורת היהודית, יש פרשנויות שונות, ואני, כידוע לך בן, מאוד אוהב את הפילוסופיה של הרמב״ם, בעיקר כפי שהוא פיתח אותה במורה הנבוכים שלו, ושמה הוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין, ואולי זה יפתיע חלק מהמאזינים שלנו, שההשגחה, לפי הרמב״ם, איננה השגחה במובן שאנחנו תופסים כמו שהורה משגיח על ילדו הקטן, שלא ייפול במדרגות, או שלא ינזק באיזושהי צורה ואופן. ההשגחה של האל על האדם, על פי הרמב״ם, היא בכך, שבני האדם נוצרו בצלמו של אלוהים, ולפי הרמב״ם פירושו של דבר שהם קיבלו, יש לבני האדם, לכל בני האדם, שכל, תבונה. וההשגחה, אומר הרמב״ם, בחלק השלישי של מורה נבוכים, היא על פי השכל. ככל שאדם מפתח את שיכולותיו השכליות, ככל שהוא מפתח את תבונתו ואת הידע שלו, כך הוא פועל בעולם שכל, בצורה יותר מושגחת, זאת אומרת בצורה יותר זהירה, בטוחה, בצורה שמביאה אותו לסגסוג והצלחה. כלומר, לא מדובר פה בהשגחה כמו שרבים אולי חושבים, כמו בובה על חוט שתלויה ואלוהים מזיז אותה, אלא במתנה שקיבלנו מאת האלוהים, ודרכה בא לידי ביטוי ההשגחה.
ואם האדם הפרטי משתמש בשכלו, אך מתרחק מהמוסריות שהאל מבקש.
אז לפי הרמב״ם, זה לא נקרא להשתמש בשכלו, מפני שעל פי תפיסתו של הרמב״ם, וזה בעצם גם הייתה תפיסתו של אריסטו ושל אפלטון, המוסריות מחויבת על פי השכל. להיות אדם לא מוסרי, זאת התנהגות לא תבונית, לא אנושית. כן? נכון שבאדם יש חלקים שדוחפים אותו, מושכים אותו, כן? כמו שברי סחרוף שר לעונג הבא, אבל, ולעשות דברים בלתי מוסרים, לפגוע באנשים אחרים אפילו, התבונה היא זו שמחייבת אותנו לא לעשות את זה. כשנגיע לפרק על התורה בשיחה שלנו, אז נבטא את זה דרך התורה. אבל בגדול לא יכול להיות אדם תבוני, כך לפי הרמב״ם והאסכולה הפילוסופית, לא יכול להיות אדם תבוני שאיננו מוסרי. כשהוא אדם מתנהג בצורה לא מוסרית, הוא איננו מתנהג על פי התבונה.
אז מה נעשה שנפשנו חצויה בין הנפש האלוהית ולנפש הבהמית? נו, מה האדם ניתן גם להשפעה לנפש הבהמית, ואז הוא מתרחק מהמוסר.
נכון. זה קורה לאדם באופן פרטי, וזה יכול לקרוא לחברות שלמות.
זה לא לגמרי סגור, אבל אנחנו תתקדם, אולי נסגור את זה במהלך השידור. מה עם המקורות ההלכתיים והפילוסופיים לרעיון השגחת האל באופן פרטי או באופן קולקטיבי על האדם?
כן.
מאיפה זה נובע? מאיפה מקור, לא מקור הסמכות, כי מקור הסמכות זה דבר חוקי, אבל מאיפה המקור ההלכתי והפילוסופי?
כן, אז באמת, כשקוראים את סיפורי התורה, או התנך כולו, כן? שם זה מאוד מאוד מודגש, שהסיפור המקראי מתקדם ומתרחש לפי רצונו של האל, וכאשר בני אדם אינם עושים את רצונו של האל, הם נאנשים. אבל באמת, כמו שאתה הזכרת, המושג שיותר מתאים לתפיסת המקרא, הוא מה ש... נקרא השגחה כללית, ולא השגחה פרטית, הסיפור של המקרא, הסיפורי התנך תמיד מדברים על העם, על עם ישראל, או ליחסיו עם עמים אחרים, כן? וגם כשקוראים דברים מיוחדים לאנשים פרטיים, כמו נביאים, אלישע ואליהו וכדומה, או משה, אבל הם לא קוראים להם, הם מתרחשים בגלל שהנביאים האלה, יש להם תפקיד עבור האומה. והמתואר בסיפורים של המקרא הוא באמת התפיסה שאנחנו רואים יותר כהשגחה, כמו שבובה על חוט מושגחת, כן? שבני אדם, או כשעם ישראל לא מתנהג בצורה נכונה, אלוהים שולח את האויבים, את הפלישתים למשל, והם מקים בו, ורק כשעם ישראל חוזר בתשובה, אז הם ניצלים על ידי האל. זאת התפיסה המקראית. אבל
לא הבנתי מאיפה... תפיסה מקראית
מסתיימת עם סוף המקרא.
רק רגע, הרב אריאל, רק רגע. אני אישית, יכול להיות שהמאזינים כן הבינו, אבל אני אישית לא הבנתי מאיפה המקור ההלכתי לרעיון של השגחת האל באופן פרטי או קולקטיבי על האדם. מאיפה, אני מכיר את המקרא, אני חושב. אני לא יודע מאיפה הוא בא.
למה אתה מתכוון כמקור הלכתי? הרי... ההשגחה היא...
זה לא מצווה, זה לא... איפה אנחנו רואים... מאיפה בא הרעיון של השגחת האל? מאיפה זה הגיע?
מתוך התורה, מתוך המקרא, מתוך כל תפיסת המקרא מבוססת על ההשגחה. אלוהים מדבר עם בני אדם, כבר מההתחלה. כשאדם וחווה חוטאים, אלוהים מדבר איתם ומעניש אותם. זו השגחה, כן? אחר כך קין הורג את הבל, ואלוהים מעניש אותו, וכן הלאה וכן הלאה, והמבול, כל סיפורי המקרא מבוססים על הרעיון הזה. לא צריך איזה מקור פורמלי, כן? הרעיון הזה, זה כמו שתשאל, מה המקור ההלכתי לקיומו של האל? אלו הן לא שאלות שיש לחפש להם מקור הלכתי, ההלכה היא הרי מערכת משפטית, כפי שציינת בעצמך.
זה דיון בפני עצמו.
המקור הוא האתוס של התנך עצמו.
אז יש לנו, אז אנחנו חיים בהשגחה פרטית או קולקטיבית?
לא, רגע, אז אני רוצה להשלים, כי אני הרי בקשה. לפני כמה דקות אמרתי שההשגחה לפי הרמב״ם היא על פי השכל, נכון? אז הרמב״ם לא מקבל את הסיפור המקראי כפשוטו. כלומר, לפי הרמב״ם, הסיפור המקראי נועד לכך שאנשים יבינו את הרעיון הבסיסי ש... הם צריכים להתנהג בצורה נכונה ומוסרית, ולשמוע לכל האל ולכל התורה. וזה מסופר להם בצורה סיפורית, שמדמה השגחה אלוהית על המציאות או על הכלל, כן? כמו שאתה אמרת קודם, השגחה היא כללית. אבל הרמב״ם עצמו, וזה בעקבות חז"ל, מפני שצריך לשים לב לדבר מאוד מעניין, אחרי עזרא ונחמיה, כלומר בתחילת שיבת ציון, וגם עזרא ונחמיה עצמם אינם נביאים, אין לנו יותר נבואה, ואין לנו יותר דרך לקבל שדרים מאלוהים, כמו שאנחנו מוצאים במקרא עצמו. כלומר, איך ההשגחה עובדת במקרא? כי אלוהים שולח את נביאיו, הוא מזהיר את עם ישראל, הוא מסביר להם את מה שקרה להם. תקופת אחרי שיבת ציון, תקופת בית שני, כבר אין לנו דבר כזה, ואז כשאנחנו מגיעים לתקופת חז"ל בשילי בית שני, הם צריכים לפתח תזה אחרת של ההשגחה, או אפילו הייתי אומר תזה שהם קראו לה הסתר פנים. כלומר, האל, לפי חז"ל, כבר לא משגיח באופן ישיר על בני אדם, אלא במידה מסוימת כעונש הוא נותן להם לחיות בצורה טבעית, ולכן יכולים לבוא צרות ורעות שהם לא מסוגלים תמיד להתמודד איתם.
הוא נותן להם...
זה שם פה מעבר מעניין בין המקרא לבין חז"ל.
הוא נותן להם לחיות באופן, מה אמרת? הוא נותן להם לחיות באופן חופשי.
באופן, על פי דרכי הטבע.
על פי דרכי. כן? אתה קורא כן, לזה אולי...
בפרשת האזינו, אנוכי אסתר אסתיר פניים מכם. אז מה קורה כשיש אסתר פנים? קורים כל מיני דברים, אבל אלוהים כבר לא בייביסיטר של ישראל.
ואז באה בחירה חופשית אולי.
יפה. ואז מתפתח הרעיון היותר, שבאמת אחר כך, אחר כך הרמב״ם כאמור פיתח אותו, שאומר, האסתר פנים הוא מנוגד לציפי, כלומר, אם יש לנו ציפייה שאלוהים ירד משמיים וישנה את המצב הטבעי, זה אולי קרה בתקופת המקרא, קריאת ים סוף וכדומה. אבל בתקופה של שאנחנו חיים בה, הרמב״ם וחז"ל, מדברים כבר על 2000 שנה, אין לנו אלא השימוש הראוי בתבונה ובתורה, שהיא גם תבונה לפי הרמב״ם, כדי לנהל את עצמנו כפרטים וגם כאומה בתוך העולם. אם ננהג בתבונה, למשל, הציונות, זו תבונה, כן? זאת מחשבה שאומרת שיהודים לא יכולים להמשיך לחיות בצורה כזאת מפוזרים ומפורדים בין העמים שרבים מהם שונאים אותם, והם צריכים להתארגן ולהתאחד, ולהקים לעצמה מדינה. זאת הכרה תבונית של מנהיגים.
אני חשבתי שזה הייתה כביכול תפקידו של המשיח. לקבץ גלויותינו מארבע כנפות הארץ.
נכון. אז
מה קרה
פה? המשיח מסתבר, איננו איזה דמות פלאית. המשיח הוא לא אדם או אדם.
המשיח זו דעה, זו מחשבה.
המשיח, כן, זה מחשבה, אבל מחשבה שיוצאת אל הפועל, כן? והמחשבה הציונית, שהיו לה מנהיגים והוגים רבים ושונים, בסופו של דבר, גאלה אותנו, לפחות באופן חלקי.
רוצה לומר שהרצל ונורדאו וכל שאר החבורה באו בעצם בשם השם. אם אני קראתי שוב, אותך טוב...
אבל זה באמת כאמור, אני חוזר לעמדתו של הרמב״ם, כן? זה לא שאלוהים שיחק בהם כמריונטות, אלא זאת הייתה מחשבה נועזת של מנהיגים שהצליחו להזיז את העם הזה, אולי פחדן ועצל, לחדש את פניו ולעשות דברים חדשים. אכן, הרב קוק, ואני חושב שהזכרנו את זה באחד מהשידורים שלנו, כאשר הוא מספיד את הרצל ב-1904, הוא מכנה אותו משיח בן יוסף. אז דיברנו,
כן,
אתה נכון. זוכר, כן, על ההבדל כן, בין כן, משיח כן, בן יוסף ומשיח בן דוד. כן,
לפני קרוב לשלושה חודשים.
לצורך העניין, כן, זאת משיחיות. לא משיחיות לא רציונלית או אבנורמלית, אלא משיחיות תבונית, רציונלית, שנובעת מ... בני אדם שיש להם מחויבות מאוד עמוקה לעם ישראל, והם באים עם רעיונות ומצליחים להזיז אנשים.
אתה תסכים איתי, וגם אולי כדאי להבהיר את זה למאזינים, שזו דעה נכונה מבחינתי של רב ציוני לאומי, אבל ככה לא חושבים, החרדים לא חשבו את זה אז, בתקופה של 1897, ולצרינו הרב, לא חושבים את זה גם היום, ונבר מיינד הרבי מסטמר שבא לבקר לפני חודשיים, הם לא בדעתנו.
ממש לא, ולכן אני חושב שאנחנו גם רואים שהם מתנהגים בצורה לא תבונית. זאת אומרת, אורח החיים החרדי, הנשען על לימוד תורה בלבד, הוא אורח חיים שבמספרים הגדולים של החברה החרדית, הוא לא תבוני, כי הוא גורם לכך שהקהילה כולה, היא קהילה שהולכת ונכנסת לקשיים כלכליים.
נדבר על זה בנפרד, אנחנו מכירים את
זה. ופוגעת גם בחברה הישראלית בכלל.
נעבור לשאלה הבאה, שגם כן היא קשורה לשאלה. השגחת האל היא רק על עמו שבחר, או על כל באי עולם, אף שאינם יהודים.
כן, אז יפה. אז באמת לפי הרמב״ם, וגם לפי המקרא, האל איננו, הוא אל של כל העולם כולו, והוא נתן את התבונה ואת צלם אלוהים לכל בני אדם, באשר הם בני אדם, שנבראו בצלם אלוהים, ולכן גם הם בהקשר הזה נמצאים תחת אותה השגחה, ככל שהם משתמשים בתבונתם. ושוב, פה מדובר גם בעיקר על תבונה, הייתי אומר של מנהיגים, כיוון שאם אנחנו רואים על אומות, אז מה שקובע בסופו של דבר זה מי שמנהיגים את האומה, האם הם פועלים בצורה תבונית, בצורה רציונלית, ובאמת אנחנו רואים מדינות בעולם, כשנסתכל על מדינות בעולם, ותראה המדינות המשגשגות, המצליחות, העשירות, הן אותן מדינות שמתנהלות בצורה דמוקרטית, מסודרת, עם מערכות משפט, עם מערכות חינוך ובריאות, ואילו המדינות הנכשלות הן המדינות שמתנהגות בצורה בלתי רציונלית ופוגעות באזרחים שלהם עצמם.
האם אני הבנתי נכון או שמעתי נכון שאני שאלתי אותך האם השגחת האל היא על כל באי עולם, כולל הלא יהודים? אמרת כן, כי צלם האל נמצא בכל באי עולם בנפשו. אתה חושב שאם אני אשאל בתוכניות הקרובות את המרואיין מהדת המוסלמית או מהנוצרית, הם יסכימו איתך?
אינני יודע, אתה צריך לשאול אותם. אני יודע, אשאל. פנים כיהודים,
אני אשאל.
בכל תפילה בראש השנה וגם ביום כיפור, בתפילת מתנה תוקף, וזה לקוח מן המשנה.
בכל באי עולם. בכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון.
מרון, זה בדיוק הרעיון, זה המטאפורה של ההשגחה. כמו בני מרון, כלומר, כמו אותם כבשים שעוברים באיזושהי מסילה, כדי שהאדון, בעל העדר, יסתכל עליהם ויראה מה כל אחד ואחת מהבהמות שלו, בעלי חיים שלו עושים ושווים, כך כל באי עולם. אז בעיניי זאת מטאפורה, כן? אבל המטאפורה הזאת היא לגבי כל באי עולם.
אז נעבור רגע מהשגחה פרטית להשגחה קולקטיבית. מהי השגחה קולקטיבית על... האם... נשאל אחרת. מהי השגחה קולקטיבית? מהו הקולקטיב באנשים? והאם הקולקטיב עלול להיפגע מחטאי הפרט?
כן. אז זאת שאלה מאוד מאוד טובה. הקולקטיב, כן, זה בעצם הדרך שבה מתנהלת הקבוצה הגדולה. לצורך העניין, הקבוצה הגדולה ביותר שהיא יחידה עצמאית בעולם, זה אומה, או לצורך השיחה שלנו, מדינה. יכולים להיות אנשים מאוד חכמים וטובים אזרחים במדינה, אבל אם השלטון שלהם מושחת, אם השלטון שלהם מתנהג בצורה לא תבונית, למשל, דואג אך ורק לטובות ההנאה שלו, של אנשי השלטון, או פועל בצורה לא מתקבלת על הדעת, בצורה לא רציונלית, או דואג רק לחלק מהציבור, עושה טעויות מהסוג הזה ששליטים, כולל במדינות דמוקרטיות, נוטים לעשות, אז בעצם אנחנו מקבלים עם לא מושגח, כלומר עם שנמצא בסכנה, בסכנה של מלחמה, בסכנה של התמוטטות כלכלית, וכן הלאה וכן הלאה. אז מה שאתה קורא השגחה כללית, פירושו של דבר, אם בני האדם הצליחו לייצר, הרי בני האדם לא חיים כיחידים, הם חיים תמיד בקבוצות, האם הם הצליחו לייצר מנגנון קבוצתי שפועל בתבונה לרווחת הפרטים שלו? זה ההשגחה הכללית, על פי ההבנה הזאת ברמב"ם.
והאדם הפרטי יכול לקלקל את השורה של הקולקטיב?
האדם הפרטי, במידה ויש לו כוח, למשל, תחשוב על אדם שהוא טרוריסט, זה בדיוק הרעיון של טרור, כן? שהוא לא מקבל את ההחלטה של המדינה או של הציבור, והוא פועל נגד, הוא רוצח את ראש הממשלה למשל, הוא מחבל, הוא פוגע בבני אדם, הוא מחבל בכלכלה, אנשים יכולים להרוס, אבל למדינה יש הרבה יותר כוח הרס, בדיוק כפי שיש לה כוח בנייה. אני הרבה יותר מוטרד ממה קורה כשאדם פרטי הוא אדם טוב, אבל הוא חי במדינה לא טובה, הוא חי במדינה שפועלת בצורה לא נכונה, ואז למרות שהוא האדם הפרטי, או אנשים פרטיים הם אנשים טובים וחכמים ומתנהגים בתבונה ומוסריות, הם נפגעים על לא עוול בחפם, אלא רק בגלל היותם נתינים, כן, של מדינה שלא מתפקדת כראוי.
נבוא רגע בכחתף לנושא הבחירה החופשית. האם אדם זקוק לאל גם בבחירה החופשית? ופה אני אצטט את הרמב״ם שאומר, האדם אחראי על גורלו. והשאלה היא, האם ניתן לנתק כליל את אחריות האדם על גורלו מהאל? והאם האל מכוון גם את הבחירה החופשית?
אז זהו, אז אצל הרמב״ם באמת הבחירה החופשית באמת אמיתית, כלומר, האדם נברא בצלם אלוהים, כלומר, אדם נברא עם שכל, אבל כיצד הוא ישתמש בשכל שלו, האם הוא ישתמש בשכל שלו, האם הוא יפתח את יכולותיו השכליות, הרבה פעמים זה לא תלוי דווקא בו, אלא בסובבים אותו, האם ייתנו לו הוריו והחברה שבה הוא חי את ההזדמנויות, הרי הבחירה החופשית של כל אחד מאיתנו לא רק משפיעה עלינו, היא משפיעה גם על הסובבים אותנו, כן? הבחירה החופשית של הורים משפיעה על גורלם של הילדים שלהם. אז כמו שאמרתי קודם לגבי מנהיגים, אז הבחירה החופשית באמת אדם יכול לא לבחור בתבונה. זה לא מפתיע, כן? ובאמת להיפגע מהתוצאות של ההתנהגות הבלתי תבונית שלו.
הבחירה החופשית לדעתך מנותקת מהאל?
הבחירה החופשית היא קיימת רק בזכות זה שיש לנו אפשרות לשנות את דרכנו ולהתנהג בצורה טובה או בצורה פחות טובה או בצורה לא טובה. אז אני אומר, אנחנו לא בעלי חיים שאינם יכולים לשנות את דרכם. בעלי חיים אין להם בחירה. הם נוצרו על ידי האל כמו שמייצרים היום רובוט, כן? שיש לו, פשוט יש לו צורת התנהגות קבועה מראש, ולא נתונה לשינוי. בני האדם נוצרו על ידי האל בצורה שהם כן יכולים להשתנות.
אז מה תענה לי?
זה תלוי בשאלה אם כן, איך הם ינהלו את החיים שלהם.
אז מה תענה לי אם אני אעלה את מחשבתי, שהאדם נולד לתוך מציאות קיימת. הלחצים עליו לוחצים. ואז השאלה היא, האם הוא אחראי למצבו? האם הוא יכול להימלט מגורלו?
קודם כל התשובה היא כן. להימלט, אני לא יודע. אבל תמיד יש איזושהי בחירה. נדמה לי שזה היה ז'אן פול סארטר, הפילוסוף הצרפתי, האקזיסטנציאליסט, שאמר משהו כמו, אפילו אדם שמוציאים אותו להורג, בדרך לגרדום, אין לו כבר שום ברירה. יש לו עדיין. האם הוא יצעק או ישתוק? מה הוא יצעק? אז הדוגמה הזאת, שהיא דוגמה טרגית, אומרת שיש לנו מטווח בחירה משתנה. אני אמרתי קודם, הורים שלא השקיעו בחינוך ילדיהם, צמצמו את טווח הבחירה של הילדים שלהם, אבל זה לא שאין להם בחירה בכלל. אוקיי? ולפעמים נדרש מאמץ גדול יותר על ידי אנשים שלא זכו לחינוך הראוי, לרווחה הבריאותית והכלכלית שמאפשרת התפתחות, כן? אבל המצב של גורל מוחלט, כן? המושג שנמצא באסלאם של המכתוב, כאילו גורלו של אדם נגזר מראש, זה זר לחלוטין למסורת היהודית. זה לא אומר שכל האפשרויות התיאורטיות קיימות בפניי, אבל תמיד יש לי משהו שאני יכול לעשות כך או אחרת, גם אם זה מאוד מאוד מצומצם. ובוודאי שטווח האחריות שלנו והבחירה שלנו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מוכנים להודות בו.
יפה.
אני יכול לתת...
לא, אולי נעצור פה, כי יש לנו הזמן רץ כנגדנו, ויש לנו עוד כמה נושאים לעבור, ברשותך. הנושא השני של הערב נדון במצוות התורה. אזכיר למאזינים מהי מצוות התורה. קיימות 613 מצוות עשה ולא תעשה, הכתובות במקרא, שעל כל יהודי להשתדל לקיימן לפי מידת יכולתו. 613 המצוות נוגעות בכל שטחי חיי האדם, הגר בארץ ישראל היא מדינת ישראל, ולחילופין גר בארצות מחוץ לישראל. כגון המצוות הן כוללות גיוס לצבא, יש מצוות מיוחדות לחקלאי, לסוחר, לאהבת האל, לבניית בית חדש וכו'. האם האדם הדתי הממוצע יכול לקיים את כל 613 המצוות? התשובה היא לא. האדם הממוצע מקיים כ-40 מצוות מתוך כל 613. ועכשיו נעבור לשאלה המטרידה אותי לרב אריאל. תגדיר בבקשה מהם מצוות התורה, מי כתב אותם ולמי הם נועדו.
טוב, זאת שאלה שלא נספיק לענות עליה בגלל שהיא בשידור הזה, ואני רוצה לקשור בין השאלה הזאת שלך לבין מה שדיברנו קודם לגבי ההשגחה. כי זה הקשר שכשדיברנו לפני התוכנית, זה מה שרצינו ליצור את הקשר ביניהם. אז אני שוב חוזר לרמב״ם. הרמב״ם כתב במורה הנבוכים שמטרת התורה, תיקון הגוף ותיקון הנפש. כלומר, במקום לעבור מצווה מצווה, בעצם הרמב״ם אומר לנו, בוא נסתכל באופן כללי על כלל המצוות, ונראה מה הן אמורות לעשות בעולם. זאת לא רשימת קניות שצריך לסמן וי. עשיתי כך, עשיתי כך, עשיתי כך. אלא צריך להבין שהמצוות נועדו למטרות מסוימות, והרמב״ם אמר, אני יכול אפילו להסביר בעצם שתי מטרות עיקריות שיכולות לסדר לך את כל עולם המצוות. תיקון הגוף ותיקון הנפש. המילה תיקון הגוף אולי קצת זרה לנו, כי אנחנו חושבים על הגוף כגוף הפיזיולוגי שלנו, שגם זה נכון שצריך לתקן אותו, אבל הרמב״ם התכוון בעיקר לתיקון החברה, המונח body politic, כן, הגוף החברתי, כן? אם תרצה אפשר כדי לעשות את זה יותר פשוט, להגיד בן אדם לחברו ובן אדם למקום. אלו הם שתי המערכות הגדולות. המערכת הראשונה והבסיסית לפי הרמב״ם, היא אכן בניית מערכת יחסים נאותה בין בני אדם. בתוך זה קשור, יש לנו...
דיינו מוסר, דיינו מוסר חברתי.
נכון, לא תגנוב ולא תרצח, ושצריך לשלם לכל שכיר במועדו, וכן הלאה, כן? וצריך לתת צדקה, וכן הלאה וכן הלאה. כל המצוות החברתיות, שהן רבות ביותר, הן נועדו לאפשר קיום לגוף, כלומר לגוף האנושי, לחברה. בלעדיה יש לנו ג'ונגל, בלעדיה אדם לאדם זאב. ואכן, באמת, אם מסתכלים על המצוות החברתיות בתורה, הן לא שונות בהרבה ממערכות מוסר אחרות בעולם. כן? אז זה רובד אחד של המצוות. רובד השני של המצוות...
אני חשבתי שהמצוות נועדו לקרב אותו לאל, ואולי גם לקבל שפע אישי או קולקטיבי.
אבל זה החלק, אבל לפי הרמב״ם זה לא כל מטרת המצוות, זה חלק ממטרת המצוות. מאוד חשוב להדגיש את הדבר הזה. כי מה שאתה מתאר, זאת אולי דת אחרת, דת רוחנית שעסוקה בפרט שרוצה להתקרב לאלוהים, אולי כדאי שהוא יהיה נזיר.
כל החרדים בארץ אימצו את המחשבה הזאת.
דווקא בזה אני לא כל כך מסכים איתך.
מדוע?
כי במסורת היהודית, ביהדות, כולל ביהדות החרדית, אין לנו את מושג הנזירות. יש לנו גם בציבור החרדי מאוד מפותח הדאגה החברתית, אמנם בתוך הקהילה שלהם, גם לאנשים אחרים, כן?
אבל למה נועדו קיום המצוות? קיום המצוות נועד...
אז זה מה שאני אומר, יש להם שתי מטרות. מטרה אחת היא המטרה החברתית, והמטרה השנייה היא... המטרה נקרא לה הרוחנית, כן? זה מה שהרמב״ם קרא תיקון הנפש, כן? כלומר, הבנת המציאות והיחס בין האדם לבין האל, שאצל הרמב״ם זה דבר מאוד מורכב ועמוק, וגם יש תפיסות אחרות, קבליות, חסידיות, לדבר הזה. אבל לפי הרמב״ם, אין תיקון הנפש בלי תיקון הגוף. כלומר, אדם לא יכול להגיע לשום מדרגה רוחנית של קרבת האל, אם החיים שלו לא מסודרים במובן הבסיסי, החברתי, כן? חיים נאותים, חיים שיש לו בהם בריאות ופרנסה וכדומה, ואף אחד לא רוצה להרוג אותו, והוא מוגן. בשביל כל זה יש הרבה מאוד מצוות, כן? שנועדו לייצר את המצב החברתי הנאות, הראוי.
חסרה לי מילה אחת בהסבריך. אתה לא מדבר על השפע, שלפי הבנתי, קיום המצוות, ככל שאתה מקיים יותר יותר, מזקק את נפשך יותר, מזקק את גופך יותר, אתה מגיע, מרמם את נפשך מעלה, כדי לקבל שפע מהאל. מעבר לאותו שפע שכולנו מקבלים בעת כל יום שישי בין השמשות, כמו שאומרים, בכניסת קדושת השבת. השפע הרי הוא... היכן השפע אצלך?
המושג השפע שאתה משתמש בו הוא באמת מושג קבלי חסידי, קבלי וחסידי. אני פחות נוטה לכיוון הזה. בעיניי השפע הוא באמת היכולת של האדם לפתח את יכולות ההבנה העמוקה שלו את העולם. זה השפע הזה גם הוא זה שמאפשר למדענים לפתח תרופות ולמנהיגים.
אז מדוע אתה לא מקבל את זה?
לא, אני מקבל את זה, רק אני לא משתמש במושג הזה, בגלל שבעיניי הוא מאוד תפוס בתפיסה הספיריטואלית של שפע שהוא מטאפיזי.
הקבלה מלאה בשפע, קורדובר הוא מלא בשפע, ויטל, וכל אלה מכל הקבליסטים.
כל אלה אנשי קבלה.
כן.
אצל הרמב״ם הוא לא משתמש בביטוי שפע, הוא באמת משתמש בביטוי הידבקות בשכל הפועל, בשכל האלוהי. כן? ושוב, השפע הוא שכלי. כלומר, אדם שיש לו שפע אלוהי, כלומר, אדם שהגיע למדרגות שכליות גבוהות, הן בהבנת האלוהות והן בהבנת העולם. המדען, האמן, המנהיג, אלו הם האנשים שמקבלים שפע, ולא האדם הבודד שמתבודד לעצמו. מבחינת הרמב״ם, זה לא תכלית האדם. כן? תכלית האדם היא להיות יצור חברתי, הוא לוקח את זה כמובן מאריסטו גם כן, ולפעול בתוך החברה לתיקונה. כן? השפע הקבלי הרבה פעמים נתפס כמשהו יחידאי, שאדם בודד במקומות מסוימים, בהתבודדות מסוימת, זוכה לה. אצל הרמב״ם זה משהו שצריך לפעול בתוך העולם, לפעול בתוך החברה.
אז אתה פוסל בעצם את כל תורתו של רבי אברהם אבולעפיה.
מי אני שאני אפסול?
לא, אתה לא מתחבר אליו. כי הוא בא ואומר, האדם הפרטי יח בזיקוק נפשו ובזיקוק גופו, יכול להגיע למעלה, ובמשחקי האותיות של שמות האל הקדוש, הם אלה שמעלים את זה. אתה מתרחק מזה.
זה פחות מדבר אליי, כן? נכון, אתה צודק, זה פחות מדבר אליי.
אז מה, זה לא קיים או שאתה מתרחק?
מה אני יודע? אני יכול להגיד על משהו שהוא לא קיים. אני בקושי יכול להגיד על משהו שהוא כן קיים. אני יכול להגיד לאיזה חוויה אני מתחבר. לחוויה שאתה מתאר, אני לא מתחבר, וזה אולי פגם בי. אז אני לא, אתה מבין, אני לא מת, אין לי עניין לומר שזה לא נכון או משהו. זה לא מדבר אליי.
אז כל לימודי המיסטיקה היהודית לא מתחברים אליך.
אגב, צריך לדעת שהמיסטיקה היהודית, את הזכרת את אבולעפיה, מתפתחת כתגובה נגד לרמב״ם.
נכון, אתה יפה, צודק.
אבל אני נכון. רמב״מיס.
ואז באו הקבליסטים של המאה ה-16, והחזירו את העסק הזה חזרה לתודעה.
כן, אני כאמור פחות מתחבר לזה. אגב, אני יותר מתחבר לחסידות, שיותר מדברת על האדם ופחות על האלוהים.
נכון. אבל החסידות, אנחנו נקיים על זה מפגש שידור אחר. אני מבקש להמשיך את הנושא הזה של המצוות. להבנתי, ניתן לחלק את המצוות לפי נושאים. במקרא, יש מצוות עשה, כבד את אביך ואת אמך, שמור את יום השבת לקדשו, ויש מצוות לא תעשה, לא תרצח, לא תבשל גדי בחלב אמו וכו'. הרמב״ם רואה את המצוות, כתופעה טבעית מתוך ההוויה. מה את אומר על זה?
אני לא כל כך, ברור לי הניסוח הזה.
זה ניסוח שלא, טבעית. אני הוצאתי את זה ממורה נבוכים.
באחד, מהספרים. נבוכים, כי זאת עברית מודרנית מדי. אני הייתי מסביר את זה טיפה אחרת. הייתי אומר, לפי הרמב״ם, משה רבנו הוא החכם באדם, כן? הוא הסיבה שהוא נביא, והוא זה שלימד אותנו את התורה, זה בגלל חוכמתו. והתורה, לפי הרמב״ם, חייבת להיות תבונית. אגב, הוא לא רק אומר את זה כדבר תיאורי, בעצם אומר לנו, כך אני מבין, שאנחנו צריכים תמיד להתבונן בתורה ולחפש בה את התבוניות, ולפעמים, ככה נוכל גם לדעת אם הבנו נכון או לא. זאת אומרת, אם התוצאה של הלימוד שלנו תהיה לא תבונית, כנראה טעינו בלימוד שלנו. כן? אז בסופו של דבר, התורה, כן, וגם מי שקדם לרמב״ם, בעין הזה הוא רבנו סעדיה גאון, כן?
בדיוק.
שאמר, כן, שאמר שבעצם התורה היא קיצור דרך. בני האדם בתבונתם יכלו להגיע לכל המסקנות של התורה באופן טבעי, אולי לזה התכוונת. ופשוט, כדי לקצר להם את הדרך, בא משה רבנו, ועל פי הסיפור המקראי הוא קיבל את זה מאלוהים. כאמור, לפי הרמב״ם, מה שהוא קיבל מאלוהים, זה אותה השראה תבונית, ופשוט נתן לנו מתכון חיים, או מתכוני חיים, בצורה מהירה, במקום שנפתח את זה לאורך מאות ואלפי שנים, קיבלנו את התורה בתקופה מוקדמת עם הקמתו של העם לפני כיסתו לארץ, ואז יש לו בעצם לעם ישראל את המנואל, את המדריך לחיים הנכונים, הראויים, כפרטים וכקבוצה. ואת המדריך הזה הוא אמור לשדר לכל העולם. כן, הוא אמור, עם ישראל אמור להיות המרכז שממנו מציון תצא תורה לכל באי עולם.
מה תענה לסעדיה גאון שאתה הזכרת את שמו לפני דקה, המחלק את המצוות לשניים, מצוות שכליות, רצח, אונס, גניבה, ומצוות שמיות, שעטנז, גג לבית, הוא מחלק את המצוות שונה. ויתרה מכך, אני מבקש עוד להוסיף עוד יותר, קורדוברו אומר, החשיבות הראשונה זה ואהבת לרעך כמוך, דהיינו קבלת השותפות והאחריות, והחשיבות השנייה של המצוות, קבלת התורה והמצוות, נעשה ונשמע. תוכל לחבר את תשובתך הן בסעדיה גאון והן למה התכוון קורדוברו, בחיים שלנו כיום?
אז רגע, אז בואו נדבר על סעדיה גאון.
על סעדיה גאון, ואז נעבור לקורדוברו.
אולי נדבר על קורדוברו. הרמב״ם חלק על סעדיה גאון בדיוק בנקודה הזאת. כמו שאמרת, לפי סעדיה גאון, יש מצוות שאנחנו לא מבינים אותן. הרמב״ם אמר, יש מצוות שרוב בני אדם לא מבינים אותן, אבל אני אסביר לכם אותן. זה שהם לא מבינים, זה בעיה שלהם, זה לא...
איך הוא הסביר את השעטנז? עד היום אף אחד לא מבין את השעטנז.
אז יש הרבה מאוד מצוות שהרמב״ם טרח להסביר, לא בהכרח כל ההסברים שלו מובנים לנו היום, בעיקר ההסברים שלו היו מה שנקרא אנתרופולוגיים, כלומר, הוא טען שהרבה מאוד מהמצוות נועדו להרחיק אותנו ממנהגי עבודת האלילים שהייתה תקפה, שהייתה חזקה באותה תקופה. ולכן הם נראים לנו אולי מוזרים היום, כי כבר אנחנו לא מכירים את העבודה הזרה הזאת. וזו שאלה, האם ההסבר הזה של הרמב״ם הוא תקף? יש הרבה ביקורת על ההסבר הזה של הרמב״ם. אבל מבחינת הרמב״ם, לא יכול להיות, אם אני לא מבין את המצווה, אז היא גם לא, אז במידה רבה היא לא תשפיע עליי.
אתה מקיים את מצוות שעת נז?
אכן.
אז מה כן. אתה מבין ממנה? מדוע היא נוצרה? אז, מדוע היא נולדה?
לא, תראה, בסופו של דבר...
אולי תסביר אני... בקצרה שעת נז מהו? בקצרה.
שעת נז זה האיסור ללבוש צמר
ופשתים יחדיו. למה? כן,
זה חלק מאיסורי הכלאיים. שמופיעים בתורה.
מה רע בהם? בצמר ופשתים יחדיו הם רבים? מה קורה שם?
נכון. אז זאת שאלה מעניינת. אני לא אכנס לזה עכשיו, ואני מקיים גם את המצוות כאשר אני לא מבין אותם, אבל אני לא טוען שהן בלתי מובנות. יכול להיות שהן לא מובנות לי, יכול להיות שהן לא מובנות לי עכשיו, ואני צריך להעמיק בדבר הזה, כן? אבל בוא ניקח מצווה שהיא גם היא מצוות, אחת ממצוות השעטנז, לא תחרוש
שור
ובחמור יחדיו.
נכון.
זאת מצווה מאוד מובנת.
פה, לא, קיבלתי על זה תשובה מבית ספר יסודי. כל okay. אחד מהבעלי חיים האלה מושך בעצם לכיוון אחר בתלם, ואז נוצר סבל נוסף לבהמות. מה אתה אומר על ה... מה אתה אומר על הפירוש הזה?
לא, אני חושב שזה פירוש מאוד יפה ומאוד נכון.
אז איך לא שמעת עליו גם כן?
אגב, הרמב״ם החשיב מאוד את המצוות שקשורות לצער בעלי חיים, והוא באמת חשב שיש דבר כזה שבעלי החיים מצטערים ואסור לנו לפגוע ברגשותיהם, אבל בנוסף לכך הוא אמר שכל המצוות האלה גם נועדו לחנך אותנו לרחמים ולאי אכזריות. אדם שמתאכזר לבעלי חיים, סופו שיתאכזר גם לבני אדם. אז הרבה מאוד מהמצוות, כן, למשל, זה אחד ההסברים האפשריים, ללא תבשל גדי בחלב אמו, באופן במקור, כן, לא כפי שזה פותח בהמשך על ידי חז"ל, אלא יש לנו עוד מצווה, כן?
אל תיתן צער להם לראות את בנם מתבשל.
נכון. מצווה דומה היא, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. או שילוח הקן.
ובשילוח הקן, מה מיוחד? יש לזה גמול מיידי. כמו בכבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, אותו הדבר יש בשילוח הקן.
כן, אני לא בטוח שזה מיידי. אריכות ימים היא לא מיידית.
לא, לא. נאמרת שם הגמול.
זה נאמר.
הגמול נאמר, מה שבמצוות אחרות לא נאמר.
בהחלט, כן.
אז אתה בדעתו של סעדיה גאון שהמצוות החליקו?
לא, אני דווקא אמרתי, אני בדעתו של הרמב״ם, שאדם צריך לשאוף, להבין כמה שיותר, ולא להניח שיש דברים שהוא לא מבין וזה בסדר. אם אני לא מבין, זה בעיה, אני צריך ללמוד יותר, להעמיק יותר, לתת לזה משמעות, לתת לזה פירוש, אולי פרשנות חדשה שתהפוך את זה להיות מובן יותר. תן לך דוגמה, כן? כל האיסורים האלה שנועדו למנוע צער בעלי חיים, הם היום יכול להיות בשר כשר, אבל כשאתה בודק את התנאים שבהם הוחזקו בעלי החיים לפני השחיטה, אתה רואה שהם תנאים של צער מאוד גדול. מובילים אותם באוניות, ממרחקים, בתנאים מחפירים, מצופפים אותם, זה נכון לגבי בקר, זה נכון לגבי תרנגולות, אוקיי? והבשר כשר, אולי לא, אולי צריך להגיד, שלפי התפיסה הזאת, שצער בעלי חיים אסור מן התורה, אתה, נכון שמותר לאכול בשר, האכילת הבשר מוגבלת, ובוודאי שאסור לגרום צער לבעלי חיים, שבסופו של דבר אנחנו נשחט אותם, אבל גם השחיטה, אמורה לעשות בצורה הפחות כואבת והפחות קשה לבעלי החיים.
אז ברשותך...
אבל אנחנו רואים שזה לא הופנם הדבר הזה, בשר מקבל כשרות בגלל ששחטו אותו כמו שצריך, אף אחד לא בודק איזה תנאים היו לבעלי החיים קודם, אולי גם זה צריך להיות חלק מהכשרות.
נעבור מהר לקורדוברו. קורדוברו היה... קבליסט ב-1500, במאה ה-16, יחד עם עוד חמישה אנשי קבלה ידועים, אחד מהם הידוע מקורש הארי הקדוש, והוא אומר אחרת. הוא אומר, החשיבות הראשונה של כל המצוות זה, ואהבת לרעך כמוך. דהיינו, קבלת השותפות והאחריות. בחשיבות השנייה, זה קבלת התורה והמצוות, נעשה ונשמע. מה אתה אומר על זה?
אני לא כל כך מכיר את הקטע הזה, את הרעיון הזה, לא כל כך ברור לי. מה זה קבלת המצוות? הרי גם ואהבת לרעך כמוך זה מצווה.
כן, אבל אז זהו, הוא מבליט את המצווה ואהבת לרעך כמוך כחשיבות ראשונה, הקודמת לשאר המצוות.
אז גם הרמב״ם אומר את זה, לא צריך לחכות לקורדוברו במאה ה-16.
אז במילים אחרות, במילים אחרות, אם אני אקיים את ואהבת...
התורה עצמה אומרת את זה.
במילים אחרות, לפי קורדוברו, וגם... אבן פקודה אומר דבר דומה, אבן פקודה היה פילוסוף מהמאה ה-12, שבא ואומר, אם אנחנו נקיים ואהבת לרעך כמוך במלוא המובן, אני פטור אולי משאר קבלת המצוות?
לא, אני לא חושב שזה מה שאומר...
לא, אני שואל אותך, אני שואל אותך.
לא, לא, הוא אומר... זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא מספיק. ואהבת רק כמוך, זה הבסיס ההכרחי הקיומי לקיום של העולם ולקיום של החברה. אבל זה לא מספיק. צריך לחשוב, יש גם עוד דברים, כן? שכדאי שנעשה, שהמצוות מחייבות אותנו ומקדמות אותנו לא מעבר. כן, דיברת קודם, דיברת על השפע והמושגים שאתה דיברת עליהם.
אבל אתה לא מכיר בו.
של שכל. לא, לא, אז אני, בסדר, אני אמרתי שאצלי אני משתמש במילה שכל ולא במילה שפע, אבל זה לא משנה. כל אלו לא יכולים להתקיים ללא ואהבת לרעך כמוך, אבל ואהבת לרעך כמוך אינו ממצא אותם. זה לא מספיק. לכן הרמב״ם דיבר על תיקון הגוף, שזה ואהבת לרעך כמוך, אם תרצה, ותיקון הנפש, שזה בדרגה גבוהה יותר. היא גבוהה יותר, אבל היא מבוססת על הבסיס הראשוני והחשוב ביותר, וזה העניין החברתי. אז אי אפשר רק להסתפק ברעיון אחד, כן? ואתה אמרת קודם, יש לנו 613 מצוות, זה לא משנה איך נספור, ואתה באמת אמרת כל מיני חלוקות, אבל אי אפשר לחשוב שהכל מתמצא, כן? למשל בנצרות, שהכל מתמצא באמונה. לא, יש דברים נוספים, החיים שלנו מורכבים, ואי אפשר לחפש רק דגל אחד או רעיון אחד שיכיל את הכל.
אבל אני צריך לומר שאני קצת, אני מתחבר יותר למה שחשב אותו אבן פקודה, שהוא פילוסוף יהודי מהמאה ה-12. הוא בא ואמר, כמו שאומרים בעברית צחה בדרך שלו, מה הטעם בקיום המצוות? הטעם הראשון, ליצור חברה מוסרית צודקת, והטעם השני, לכוון ולתאר את האדם לעבר האל לקבלת שפע. היית מתחבר ל...
כן, שוב, בהחלט, אני מתחבר, שוב, אנחנו צריכים, כמו שדיברנו קודם, מה זה בדיוק הדבר הזה שנקרא שפע?
אנחנו נדבר על זה בנפרד.
אבל את החלוקה הזאת, אני מקבל בהחלט.
הרב דוקטור אריאל פיקר, מה היית מבקש שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב, שהיא לא, היא תמה, אבל היא לא שלמה. ואנחנו נשלים אותה בשיחתנו בחודש הבא, לא דיברנו על שכר ועונש וכו'. מה היית מבקש שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
שצריך תמיד להמשיך וללמוד. שאי אפשר להסתפק במועט, במובן... השכלי והרוחני והמוסרי, תמיד אנחנו יכולים לעשות יותר, להבין יותר, לחשוב יותר טוב ולהתנהג יותר טוב. תמיד העיניים שלנו צריכות פקוחות לדבר הבא שמעלינו, שמעלינו במובן הזה שעוד לא הגענו אליו, ולא להסתפק באיזה בינוניות כזאת שגרתית, שאולי היא קצת, היא נוחה, אבל היא לא מממשת את היכולות שלנו כבני אדם.
חסרה הייתה לי המילה מוסריות.
נכון, אז אפשר להוסיף אותה בהחלט, כן? אני חושב שאולי אפילו אמרתי, כן? כיצד הוא יכול להיות אדם טוב יותר, מוסרי יותר, בהחלט. מקבל את זה.
תודה לרב דוקטור אריאל פיקר על שיחתנו המרתקת, ואנחנו בטח נשתמע עוד פעם בחודש הבא. חברות וחברים, הערב נגענו בהשגחת האל הפרטית, הקולקטיבית, בחירה חופשית, האדם אחראי על עצמו, כן או לא. בשבוע הבא נביט תיאולוגית מהצד הרפורמי של היהדות על הדרכים להכרת האל. תודה לאבנר טכנאי השידור, ונקנח הערב בשיר הנוסף. ערב תומי בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, היו בטוב ונתראה בשבוע הבא.
לקחת את ידי וידך ואמרת לי, בואי נרד אל הגן. לקחת את ידי וידך ואמרת לי, דברים שרואים משם.